אנחנו הגענו למפגש. מפגש בין יוסף ויעקב. בפרק ממ"ו פסוק כ"ט. כן, שבוע שעבר התבוננו בפסוק כ"ח, ואת יהודה שלח לפניו את יוסף לראות לפניו גושנה ויבוא ארצה גושן. לפי דברי רש"י, שלהורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. אם כן, ברור שההוראה, ההלכה למעשה, ההכרעה בסוגיה בין יוסף ליהודה, היא לפי דעת יעקב לטובת יהודה. אבל יש דבר משונה. אף על פי שההלכה כיהודה, כאן מתחילה תקופה של שיטתו של יוסף. ובפרק כ"ט יש ביטוי לדבר הזה. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. הביטוי וירא אליו הוא ביטוי חריף. וירא אליו זה ביטוי ששייך בדרך כלל באלוהות. פה מדובר על אדם שנראה אל אדם. המשמעות של זה נברר, תזכרו את זה בתחילת פרשת ויחי. אבל כאן נאמר ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. רש"י פה שואל, מדוע יעקב לא נופל על צווארי יוסף ואינו מנשקו ואינו בוכה? כן? יוסף הוא האקטיבי, יעקב אינו עושה דבר. ואמרו רבותינו, אני קורא כאן את רש"י, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. מאוד מוזר. מה יש לו ליעקב אבינו לקרוא את שמה בדיוק כשיוסף פוגש אותו? ואם נאמר שהגיע הזמן קריאת שמה, אז הוא הגיע גם ליוסף. השניהם צריכים לקרוא את שמה. חוץ מה המשמעות של לקרוא את שמה במצב הזה, כן? מצוות קריאת שמה ודאי עוד לא הגיעה לעולם. מה זאת אומרת שהוא קורא את שמה? קודם כל, מה המשמעות של, מה זה לקרוא את שמה? זה הפסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת, כל זמן שיוסף חסר, יש ספק האם השם הוא אחד. או על כל פנים, אם אלוהי ישראל אחד, כיוון שחלק מהאומה הישראלית חסר. אז כלומר, עצם המפגש הזה מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שהדברים ברורים. הקדוש ברוך הוא אלוהי שבטי ישראל, ואם חסר אחד משבטי ישראל, יש חיסרון בהופעה האלוהית. אין כמו שהיה למשל בזמנו, כשבהונגריה, לפני 150 שנה, היו רבנים שהחליטו לחלק את יהדות הונגריה לשני חלקים, מה שנקרא הפרדת הקהילות בין הרפורמים לבין האורתודוקסים. ואותו יום שהם עשו את ההפרדה הזאת נחשב אצלם ליום חג. על זה כתב הנציב מוולוז'ין שדבר זה הוא תקיעת חרב בלב האומה. זאת אומרת, וההסבר הוא פשוט, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אלוהי כל ישראל, אם אתה מחלק את ישראל, אתה מחלק את הופעתו של הקדוש ברוך הוא. כן, מה רצית? מה רצית? אל פה. אוקיי, כן.
עכשיו, איך אתה יודע, למה אתה מחלק את כל שני ישראל? אני לא יודע שאתה מחלק את ישראל.
אז זה היה מה שלמדנו כל השנה. כל השנה למדנו את זה. שבדיוק זאת הייתה המחלוקת בין יוסף לאחיו. שאברהם דחה את לוט, יצחק את ישמעאל, יעקב את עשיו, ויוסף סבר שהוא דוחה את האחים. והמפגש ביניהם, דרך האישיות של בנימין, מה שנאמר, כי עבדך ערב את הנער, גילה שיש ערבות כלל ישראלית בין השבטים, ושאי אפשר לצאת מכלל ישראל. לכן, מכאן ואילך, האומה נולדה. זה בעצם מה שהתברר ב"ויגש אליו יהודה". לא היית בשיעור הזה. זהו. ואז, ממילא, כיוון שנולדה האומה, ממילא אין ספק שהשם הוא אלוהי ישראל, ואת זה מכיר יעקב בשעה שהוא פוגש את יוסף. מובן? גם ראינו, כל זמן שיוסף היה כביכול מת, יעקב נקרא בשם יעקב. מהרגע שמודיעים לו שיוסף הגיע, ותחי רוח ישראל, לא, ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל. חזר להיות ישראל. כן.
הרב,
כן. אפשר להגיד שלמדנו שגם אלוהי ישראל הוא גם אלוהי הגאולה, הוא גם אלוהי הגלות.
נכון, זה אומר, זה בדיוק העניין. היה מקום לחשוב, שזה, אתה קושר את זה יפה מאוד לתורתו של המהר"ל מפראג, היה מקום למחשבה שהגאולה זה הניצחון במאבק בין שני אלים. יש אל שרוצה בגאולה, ויש אל שרוצה בשיעבוד. ואז היה אפשר לומר, שמשל גאולת מצרים, האל הרוצה בגאולה ניצח את האל הרוצה בעבדות. ועל מנת למנוע את הטעות הזאת, אנחנו אוכלים באותו לילה גם מצה וגם מרור. מצה על הגאולה, מרור על השיעבוד, ומאחדים את זה על ידי הפסח. לכן אוכלים פסח, מצה ומרור. אותו דבר היה אפשר גם לומר שאלוהי יעקב איננו אלוהי ישראל. לכן היה צריך, בשעה שהוא פוגש את יוסף וחוזר מיעקב להיות, חוזר להיות ישראל, צריך הוא לקרוא את שמה באותה שעה. לכן זה מצוותו של יעקב במיוחד, לקרוא את שמה. זה נקרא לבוא ביחוד. כן. מה? עכשיו, מה? כן, זה אנחנו כבר למדנו את זה בויגש. אבל למי זה נוגע? לא, למה הוא בוכה? לא יודע, אני עושה מתרגשות, לא?
לא?
לא,
אני אומר, זה מתרגשות.
אם הוא מבין עכשיו אבל יש כנראה משהו אחר. באיזה שעה צריך לקרוא את שמה? בבוקר ובערב. למה דווקא אז? כי במעבר בין הלילה ליום ובין היום ללילה צריך להכריז שאלוהי היום הוא בעצמו אלוהי הלילה. כלומר, סכנת השניות גדולה בשעות האלה, ולכן דווקא בשעות האלה צריך לייחד את שמו של האלוה. אבל יש עוד מצב בחיים שבו קוראים את שמה. לפני המוות, לפני שאדם מת, הוא צריך לקרוא את שמה. למה? כי הוא עובר מן החיים אל המוות. אז איזה עוד מצב צריך להיות שבו יקרו את שמה? יפה, בתחיית המתים. זאת אומרת, תזכרו את זה. לתחיית המתים, בזמן התחייה צריך לקרוא את שמה. חשוב לזכור את זה, לא משנה באיזה שעה של היום זה יהיה. צריך לקרוא את שמה, כי במקביל בשוכבך ובקומך. ומבחינתו של יעקב, זה היה תחיית המתים. כי הרי מבחינתו הוא סבר שיוסף מת, ועכשיו יוסף, מבחינתו עכשיו חי. זאת תחיית המתים של יוסף בעיני יעקב, זה גם תחיית המתים של יעקב עצמו. אבל יוסף תמיד ידע שהוא חי, אז הוא לא צריך לקרוא את שמה במפגש הזה. כן, בבקשה. למה? אתה צודק, חסר לנו משהו. חסר לנו משהו. ובכן, הלאה. כן, ויאמר ישראל אמות אל יוסף, אמות עד פעם, הפעם אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. עכשיו, הביטוי הזה, ויאמר ישראל אמות הפעם, מכוון למשהו. הרי עד רבה, אם יוסף חי, יש לו סיבה טובה לחיות. לפני כן, שיוסף היה מת לפי דעתו, הייתה לו סיבה טובה למות. עכשיו שיוסף מתברר כחי, עכשיו שברור שיוסף חי, לא ברור למה יעקב רוצה למות. אבל אם נדייק, זה לא יעקב שרוצה למות. זה ישראל. ואז אנחנו חוזרים למה שראינו בתחילת פרשת ויחי. כן? זוכרים? בתחילת פרשת ויחי, בפרק מ"ז, פסוק כ"ח, ויחי יעקב בארץ מצרים, פסוק כ"ט הוא, ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, מכיוון שהגיעה השעה בהיסטוריה של, של הנהגתו של יוסף ולא הנהגתו של יהודה, לכן באותה שעה חוזר ישראל להיות יעקב. לכן ויחי יעקב וממילא ויקרבו ימי ישראל למות. מה? כן. יוסף מייצג את הגלות, כן, כפי שאמרת בצדק. כן, יוסף מייצג את הגלות. אותה שיטה שחפצה בקיומו של עם ישראל בתור קהילות בין האומות. וכפי שאתה בהחלט מציין בצדק, משיח בן יוסף מייצג את הלאומיות. כן, יש הבחנה שאתה בהחלט עומד פה עליה יפה, בן יוסף לבין משיח בן יוסף. יוסף הוא היהודי החפץ בחיי גלות, משיח בן יוסף זה יוסף שחוזר בתשובה. מה? בוודאי, בוודאי. בוודאי, משיח בן יוסף התקיים ביוסף עצמו בפרק נון. בפרק נון הדברים מפורשים, נאמר שם בפסוק כ"ה, גם בכ"ד, פרק נון פסוק כ"ד, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אל הר הרצל. זאת אומרת, יוסף סבר מתחילת דרכו שהפתרון של הבעיה היהודית יהיה על ידי התמזגות בתרבות הקוסמופוליטית של אומות העולם. בדומה למען זה מצאנו אצל הגואל האחרון הרצל, זכר צדיק לברכה, שגם הוא בצעירותו סבר שצריך שעם ישראל יתבולל בכללותו. הוא כתב את זה ביומן שלו. כמובן שעשו מזה המתנגדים לציונות, עשו מזה צימס, אמרו, אתם רואים מי הגואל שלכם? אחד שרצה שכל עם ישראל יתנצר. ודאי, בצעירותו הוא לא צפה בכלל שיש איזושהי בעיה עם זה. הוא אמר, הבעיה היחידה של העם היהודי זה שהוא שונה משאר העמים. יתבולל, לא יהיה שונה, יהיה בסדר. אחר כך ראה את פרשת דרייפוס, הוא אמר, התחילו לשעבדם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה, כתב את מדינת היהודים. ברור? זה בדיוק התהליך שקורה כאן, בין המצב של נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, למצב של ועליתם את עצמותי.
וזה חייב, יוסף חייב?
מה?
זה חייב, יוסף חייב?
הוא צפה את מדינת היהודים. הוא חוזה המדינה. הנה אומר, ואלה אתכם אל ארץ אבותיכם. כן? הוא כותב, דס יודנשטט, הוא לא זכה לזה. הוא חשב שאולי זה יקרה עוד 5 שנים, אם לא אז 50 שנה. בסוף זה לקח 210 שנים. כן? אבל זאת הייתה הציפייה של יוסף, שתקום מדינת היהודים, והצוואה של יוסף הייתה לא לוותר על זה. אז במשך 210 שנים עשו קונגרסים במצרים לקראת העלייה. כן. ברור, אצל... לא, לא, זה לא ככה. עובדה שזה לא שכנע אותו כך. דבר שני, אל תשכח שאצל יוסף, הגרסה הראשונה של הגלותיות לא הייתה לחיות כקהילה בגולה, אלא לחיות לבדו במצרים. נכון? איך הוא אומר? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ככה הייתה האופציה הראשונה שלו. אחר כך זה דוקן. זה תוקן בתור יוסף המשביר לבני עמו, לבני משפחתו, במשך כל תקופת הגלות. מעניין, מה? מה הפוך? אבל זה לא מה שהוא חשב. מה נעשה? הוא ראה שהיהודים לא מתקבלים על דעת הגולים, שאפילו יהודי מתבולל כדרייפוס, מזוהה כיהודי ולא כסתם בוגד. ולכן הוא החליט שהגיע הזמן לפתור את בעיית היהודים על ידי הקמת המדינה. עכשיו, מדוע זה צריך לעבור דרך יהודי כזה? כי הקמת מדינה דורשת כישרון פוליטי, וכישרון פוליטי אפשר לקנות רק במצרים. זאת אומרת, המומחיות של בית ישראל זה תורה. מדינה לא כך יודעים. אז צריך בשביל להעניק לנו את הכישרון להקים מדינה, אנחנו זקוקים לאדם שבא במגע עם התרבות המערבית בכל מעמקיה, בכל עומקה, שגדל במסגרת שבה מדברים הרבה על פוליטיקה. ארמונו של פרעה זה דוגמה לדבר. לכן אין פלא שממשיכו של יוסף, אבל ממשיכו של משיח בן יוסף, אם נדייק, גדל אף הוא בבית פרעה. כן, משה רבן. כי הוא צריך שם לקנות את חוכמת המדיניות, כן.
עכשיו, מנקודה דתית, יש שני אנשים
בעיה
מרצל עם כל הציונות, כי
הם
זה
עתית,
אנשים שמודים, זה נראה כמו גאולה שבתאית.
למה גאולה שבתאית?
כי אנשים עושים, אנשים אחרו להתפרק מהדת,
זה באמת לא בסדר.
לעבור עבירות בשביל להקים משהו גדול.
זה לא בסדר לעבור עבירות. אני מתנגד בכל תוקף לעבור עבירות.
לא, ברור.
זה לא בסדר. זה לא, מבחינה דתית זה לא בסדר לעבור עבירות. זה לא בסדר שהרצל עשה עבירות. אני מסכים איתך, זה לא בסדר. אני מתנגד לזה בכל תוקף. כן, מה? מה זה? משה רבנו לא מתבטא בתור מנהיג מדיני בדור המדבר? למה אתה אומר את זה? 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 מה עם פרשת חוקת? מלחמת סיחון ואוג? ומלחמת הכנעני מלך ערב? וגם איכשהו הרג את המצרי? נו, מה אתם... אדרבה, חז"ל אומר אפילו שהוא נלחם והוא מלך 40 שנה בקוש לפני שהתגלה. היה מלך בקוש, משה רבינו, מה הבעיה? מה הרב אמר פעם? מדוע הוא לא, למה הוא לא מנחיל את עם ישראל? נכון. בסדר, אז זה צריך פעם ללמוד. למדנו פעם, אבל עכשיו אנחנו לומדים בראשית. בסדר, אני לומד עכשיו על יוסף. בסדר, הלאה. אתם רוצים עכשיו ללמוד על משה רבנו? אנחנו שומעים על יוסף. בסדר? בהזדמנות נלמד גם על משה רבנו. כן. נו, אז מה השאלה? איזה כניסה לארץ? אני מבקש שתנסח שאלה עם נושא, נשוא ומושא. אמרתי שצריך לעבור דרך מצרים כדי לקנות את הכישרון המדיני. יפה מאוד. הלאה. אתה אומר בי שהיה לאברהם אבינו פיקפוק באמונה. נו, אז מה? זה בדיוק אותו דבר. אם, מדוע אברהם מפקפק? מדוע אברהם אומר, במה ידע כי ירשנה? לפי מה שלמדנו בפרשת לך לך, לאברהם היה קושי לקבל שאפשר לתת קדושה בממד הפוליטי. זוכר? זה הייתה הקושיה. כן, למדנו את זה בפרשת לך לך, באריכות, שלאברהם אבינו היה קושי להבין שיש קדושה לאומית, מדינית. ולכן היה צריך לרדת למצרים. זה בדיוק העניין. זה היא גופה. טוב, בואו נמשיך. כן. יוסף היה יוסף הצדיק. במה היה צדיק? בזה ששמר על זהותו העברית בכל מצב. ובמה זה נבחן? באשת פוטיפר. חז"ל אומרים שהוא רצה לעבור על אשת פוטיפר, ובאותה שעה נראו אליו פני אביו, ולכן נמנע. מה פירוש הדבר? הוא הבין שאם הוא ייקשל באשת פוטיפר, בניו לא יהיו דומים לאביו, ואז הוא יצא לגמרי מכלל ישראל, ולכן כאן נעצר. כלומר, זה היה המבחן של הצדקות שלו. בסדר? הרצל הוציא את בניו מהיהדות? בניו, זה הרצל שהוציא אותם או זה הם שיצאו? כי אם ככה, אתה מתחיל להגיד דברים חמורים על משה רבנו, שגם בניו עבדו עבודה זרה הרי. כתוב בחז"ל ששובואל בן גרשום בן מנשה, שעשה את פסל מיכה, היה נכדו של משה רבנו. הוא עבד עבודה זרה. זה פרטים. זה פרטים. לעבוד עבודה זרה זה מספיק חמור גם ככה. כן? בסדר, אז גם הנכדים של הרצל, אם הם מומרים ובכל זאת הם ישראל, זה בסדר. כן. מה? לא, אז לא היה צריך את מצרים. כי זה כישרון שחסר לאברהם בגלל שחסרה מצרים. כן. כמו שגם כן, לא זוכר מי שאמר את זה פעם, היה איזה חוקר, אמר, הציונות היא מתת אירופה לעם היהודי. זה מתנה. קיבלנו מאירופה את הכישרון המדיני. אבל מאיזה אירופה? מאירופה המערבית, הליברלית. משם למדנו כיצד מקימים מדינה. טוב, בואו נחזור לתחילת פרשת ויחי, נתקדם. ויחי יעקב בארץ מצרים. 17 שנה. ויהי ימי יעקב שנחייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. אז הסברנו, כן? אם יעקב חי, ישראל מת. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אמנה מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ומצאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי, אעשה כדבריך. מה, קודם כל, החרדה הגדולה של יעקב. יעקב לא רוצה להיקבר במצרים. מפני מה? אז יש ברש"י כמה פירושים. פירוש אחד אומר רש"י, אני לא רוצה שהמצרים יעשו אותי עבודה זר. טוב, זו טענה יפה. אבל אז יש פה שאלה. מדוע אתה חושש לזה רק במותך ולא בחייך? אולי גם כשאתה חי שם יעשו אותך עבודה זרה. דבר שני, הפירוש השני מוזר מאוד. אומר, עתידה ארץ מצרים להיות קינים ומרחשים תחתיי. אז יעקב אבינו לא אוהב שמתחת לגופה שלו, מתחת למומייה שלו, יהיו קינים. זה מאוד מפריע לו, ולכן הוא מטריח את בנו יוסף בשבועה להביא אותו עד מערת המכפלה. רק בגלל הקינים. זה קצת לא מובן. אמנם זה מסביר, זה אחרי מותו ולא בחייו. אבל מה, רק של קינים? יש פה דבר לא מובן. האמת היא שזה אותו פירוש ממש. החשש שיעשו אותו העבודה זרה קשור למכת הקינים של מצרים. כאן זה צריך ברור. מתי יש סכנה, קודם כל, שיעשו מיהודי עבודה זרה? דווקא כשהוא מת. כשהוא חי, אין סכנה. וזה קצת קשור למה שניסיתם לומר, שאם יעשו אותו עבודה זרה בחייו, הוא יגיד אני לא. אבל נסביר את זה אחרת. אצל אומות העולם יש משיכה עמוקה מאוד לנשמת ישראל. אותה משיכה הופכת להיות סגידה לעם היהודי בתור מיתוס. כל זמן שהעם הזה חי, אין שום סכנה שיעשו אותו עבודה זרה. כי עם חי הוא עובדה מוסרית, חיה ומבקרת. כלומר, עם ישראל הוא נציג האלוהות בעולם הזה, אבל הוא גם זה שנותן את הביקורת לאמונות ולדעות. אין, הרב קוק קורא לזה הכוח המבקר של האמונות והדעות כולם. כך אומר באורות ישראל. הכוח המבקר של האמונות. כך שכל פעם שמישהו יבוא עם איזושהי אמונה, איזושהי שיטה מיסטית או רציונלית איזושהי, הוא צריך להביא את זה לוועדת הביקורת של עם ישראל ולומר מה דעתכם על זה. מה אתה אומר? לעומת זה, כשעם ישראל מת, הכוח של נשמת ישראל הבא לידי ביטוי באישיות הזאת הוא כל כך גדול שהנטייה הטבעית של אומות העולם זה לעשות את זה עבודה זרה. ויש לנו ראייה עובדתית. יש היום 1 מיליארד בני אדם שמשתחווים כל יום ליהודי מת. יש 1 מיליארד בני אדם שמשתחווים כל יום ליהודי מת. זאת אומרת זה לא חדש, כי הסברנו את זה. למשל, חז"ל מספרים לנו שבחנות של תרח היו מוכרים אלים. מי ייצר אותם? תרח. זאת אומרת אבל תרח, מאיזה עם היה? היה עברי. זאת אומרת שאומות העולם חשבו אז שהעברי יכול לייצר אלוהויות. אז אם העברי יכול בעצמו לייצר אלוהות, אז מי הוא העברי עצמו? אל אלים. כלומר, זה עתיק מאוד, הנטייה הזאת. ויש גם גרעין של אמת, שהרי חז"ל אמרו, עתידים ישראל שיאמרו לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, ברגע שאמירות כאלה מתורגמות לנפש אלילית של עובדי עבודה זרה, זה אוטומטית הופך ממש לעבודה זרה. לכן יעקב אבינו הרגיש את זה, ואמר, אם אני אמות ואקבר כאן, בוודאי יהפכו אותי למיתוס, יהיה עבודה זרה. זה הנקודה הראשונה. מה שהוא אמר על הכינים, זה מאוד מעניין. מכת כינים במכות מצרים שונה מכל המכות כולן. נאמר בה שהחרטומים אמרו לפרעו, אצבע אלוהים היא. בעוד שלגבי הדם והצפרדע אמרו זה שום דבר, גם אנחנו יודעים לעשות. גם המתה ההופך לנחש, גם זה אנחנו יודעים לעשות. אבל ברגע שזה יגיע לכינים, אמרו, כינים אנחנו לא יודעים. אצבע אלוהים היא. מה מיוחד ב... כינים, בוא נבדוק, מהאגדה של פסח. רבי יהודה נותן בהם סימנים. מה? דצה, נכון? דם, צפרדע, כינים. אז השלישי, נכון? אז אם ככה, המכה של הכינים, שם אמרו החרטובים, אנחנו בזה לא מבינים. מה כל כך מיוחד בכינים? רש"י אומר, דבר מוזר, שאין השד שולט בדבר שהוא קטן מסעורה. הכינה זה קטן מאוד, ולכן השדים לא יכולים לשלוט שם. מה זה אומר? זה אומר שיש... מה? כן, החרטומים שולטים בשדים, זה השדים. זה הכוחות הטבעיים האפלים. הכוחות הטבעיים האפלים נעצרים באיזשהו מקום. יש איזה מקום, גודל שעורה, שבו יש אשרת שכינה. זאת אומרת, המסוגלות לאשרות שכינה בעולם הזה, זאת מסוגלות השייכת לעם ישראל, שהמצרים אינם מסוגלים להגיע אליה. דרך מי מהאבות באה לידי ביטוי היכולת הזאת להיות כלי השכינה? מי מהאבות היה יותר מכל האבות כלי להשראת שכינה? יעקב כמובן, שנאמר, והנה השם ניצב עליו, ולא על אברהם ויצחק. ולכן שמה נאמר בהמשך, הנה השם ניצב עליו ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. זאת אומרת, אף על פי שאני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, אני ניצב עליך ולא עליהם. זאת אומרת, ותבינו מה זה אומר בנפש של גוי עובד עבודה זרה הדבר הזה. זה אומר שמבחינתו יעקב הוא אלוה. לכן, אותו דבר שאומר יעקב על הכינים, הוא בעצם אותו פירוש הראשון שאומר שהוא לא רוצה שיעשו אותו עבודה זרה. תסתכלו לרגע אחד בפרק ממתת, בפסוק ב', יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. אמרו חז"ל, מה זה אל ישראל אביכם? אל הוא ישראל אביכם. כן, בבקשה. דבר. מה מפריע לנו שיעבדו לנו עבודה זרה? מה אכפת לנו שהגוי יעבוד עבודה זרה תשוב? כן. עד כאן השאלה. תשובה. אסור לנו להכשיל את אומות העולם שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אנחנו באנו לתקן את העולם, לא באנו לקלקל אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שהופכים יהודי מת לאלוה, אז רודפים את היהודי החי בשם היהודי המת. וההיסטוריה מוכיחה את זה. נכון, התקדמה אז מה? אז זה טוב שזה יתקדם בצורה הזאת? בלי טובות, היינו מעדיפים שזה יתקדם באופן אחר. טוב, בואו נחזור לתחילת פרשת ויחי. יש בפסוק כ"ט משהו לא מובן. מה? איזה שני דברים? הרעיון לעשות יהודי לאלוה קשור ליכולת של יעקב להביא מכת כינים למצרים. כי מכת הכינים זאת סגולה ישראלית של השראת שכינה, איפה שהשד לא שולט. ברור? וזאת היא הסיבה שמצרים עשויים לעשות מיעקב אלוה. בוודאי. כן. מדוע לא כל ישראל אלא רק יעקב? אני אמרתי בערך פעמיים בשיעור הזה, משום שיעקב היה מת. לא, יעקב הוא כל ישראל, לא פרט קטן. כן. מה זה השדים, אתה שואל? השדים זה הכוחות הטבעיים האפלים. זאת אומרת שיש בטבע כוחניות, הייתי אומר, אפלה. אפלה במובן של עיוורת, ללא חוכמה. זה פועל לבד. זה מטען כזה. מי שולט בזה? מי שיודע לשלוט. חוכמת השדים. זאת עבודה לא פשוטה. זה דורש, לא, זה דורש טומאה. זה דורש טומאה של הנפש. בבקשה. לא, אין שום קשר. כן.
לא משתמשים בכוחות סתמים הנמצאים
בטבע? לא. כי הם יודעים, הם, טוב, זה, אני מבין, יש מה לדון בזה. למה? יש מה לדון. כן, בבקשה. נו, אז מה? לא. הביטוי אל זה סוג, זה ביטוי של עוצמה. כן? אלי הארץ. מי חמוך באלים. כן. בואו נמשיך בפסוק כ"ט. נשתדל להתקדם. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. זה לא עברית, נכון? עכשיו, למה דווקא ליוסף הוא קורא? אה? לא שומע. מה אתה אומר? כן, כלומר, ליוסף יש כוח, ומי שצריך להביא את יוסף לכנען, את יעקב לכנען, זה יכול להיות רק מי שמשה, יוסף. כן, מה אתה אומר? גם מקבל. אבל אומר, הפירוש הראשון הוא יותר פשוט. הוא פונה ליוסף, כי יוסף יש לו עוצמה פוליטית, השלטון בידו, הוא יכול לקבור את יעקב בכנען. עכשיו תראו דברי רש"י. ויקרא לבנו ליוסף, רש"י אומר דבר עמוק מאוד. למי שהיה יכולת בידו לעשות. נשאר כוח לרש"י. מה היינו עושים בלי הפירוש הזה? זה מפתיע, נכון? הרי כל אחד שמבין, שיודע לקרוא עברית, מבין שאם יעקב פנה ליוסף, זה בגלל שיוסף היה בידו יכולת, היה יכולת בידו לעשות. אז מה, זה לא מה שכתוב. מה? שמה?
כל דבר כל כך פשוט, יותר עמוק.
יפה מאוד. סימן שהייתה בשיעור במוסד הרב קוק, עד כיצד לומדים רש"י. כלומר, יש לנו כלל ברש"י, שכל פעם שרש"י אומר דבר עמוק, דבר פשוט, זה סימן שזה דבר עמוק. אז פה יש לרש"י משהו שהוא מסתיר כאן. אבל אנחנו נראה קצת יותר. כשרש"י שוב על הפסוק, וישתחו ישראל, תסתכלו רגע פסוק למד א', ויאמר ישב עלי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אומר רש"י, וישתחו ישראל, תעלה בעדנה סגיד לה, השועל בזמנו תשתחווה לו. מי זה השועל פה? יוסף. ויש במדרשים שיש יום בשנה אצל החיות שהוא כמו פורים אצלנו. אצלנו יש רב פורים. אז זה אדם שכל השנה הוא לא הרב, אבל בפורים הוא יהיה הרב. אז גם אצל החיות יש יום אחד שבו השועל מולך. זה היום של השועל, ובאותו יום הוא מושל. ואז באותו זמן, גם האריה, שהוא מלך החיות, בא ומשתחווה לשועל. אז על זה, על יסוד זה, נאמרו דברי חז"ל, תעלה בעדנה, סגיד לה, השועל בזמנו תשתחווה לו. כלומר, באים להסביר מדוע יעקב השתחווה, למרות שהוא אריה, ויוסף הוא שועל. יוצא לפי זה, מה השאלה? זה מדרש. עכשיו, השאלה היא, אם זה נכון מה שאמרנו עכשיו, אם רש"י מתכוון למה שהוא אומר, יוצא שיעקב השתחווה לכיוונו של יוסף. מצד שני, רש"י סותר את עצמו מיד אחר כך. על המילים, על ראש המיטה, אומר רש"י, הפך עצמו לצד השכינה. אז למי השתחווה יוסף, יעקב? לשכינה. אז למה צריך להגיד, תעלה בידנה, סגיד לה? טוב, יש פה כמה הצעות. היותר פשוט זה לומר שהוא הופך את פניו כלפי שכינה וששכינה אצל יוסף. כלומר, יש פה עיקרון של חז"ל. האבות הן הן המרכבה. הצדיקים בכל דור ודור הם המקום שבו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. כמו שלמשל את האלוהים התהלך נוח. פשוטו של מקרא, אם אתה מחפש את אלוהים, לך לנוח. שם הוא נמצא. בגלל שהאלוה איננו מתגלה רק בתור אלוהי הטבע, אלא בתור אלוהי הצדיקים. ובכל דור ודור יש צדיק שהקדוש ברוך הוא מתגלה במיוחד דרכו. לכן יש זמנו של אברהם, ואז הקדוש ברוך הוא אלוהי אברהם. ובזמנו של יצחק, הקדוש ברוך הוא אלוהי יצחק. ובזמנו של יעקב, הקדוש ברוך הוא אלוהי יעקב. וכאן הגיע הזמן של יוסף להיות השכינה, להיות הכלי לשכינה. ולכן יעקב, אף על פי שעד עכשיו היה הוא המרכבה לשכינה, משתחווה ליוסף כי השכינה אצלו. שכינה שועלית. בגלל זה, כן, שכינה שועלית. לפני כן זה היה שכינה בצורה של אריה. כן? זה יכול להיות, דברים כאלה. עכשיו, זה אומר שהגיע הזמן ליוסף להיות הוא הצינור של גילוי האלוהות בעולם. איך יעקב ידע את זה? זה קרה כבר בשעה שיוסף הגיע לפניו, ירד מהמרכבה, כתוב וירא אליו, ביטוי השייך לאלוהות. וכאן הביטוי עוד יותר חריף, בפרק מ"ח, בפסוק י"א, ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי. מה זה לראות פנים? זה ביטוי שנאמר כלפי השכינה. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים סוף סוף את פסוק כ"ט, מה שאמר רש"י, ויקרא לבנו ליוסף. אומר רש"י, למי שהיה יכולת בידו לעשות. ביד מי היכולת באמת? ביד הקדוש ברוך הוא. לכן הוא ויקרא, למי? לקדוש ברוך הוא, למי שהיכולת בידו לעשות. ואיך זה בא לידי ביטוי? לבנו ליוסף. ולכן תראו בפסוק כ"ט, אחרי המילה ויקרא, יש קו. הקו הזה נקרא פסיק או פסק. כן, אשכנזים קוראים לזה פסיק, הספרדים קוראים לזה פסק. על כל פנים, מה זה בא לומר? שיש הפסקה. ויקרא, למי הוא קרא? למי שהיכולת בידו לעשות. ואיך זה בא לידי ביטוי? לבנו ליוסף. מה? יפה. ויקרא לבנו ליוסף. הוא אומר, זה הזמן של ההנהגה של יוסף את העולם. יש כאן איזה תיקון חשוב שצריך לעשות לפני מות יעקב, זה בפרק מ"ח, פסוק א', ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ואז הוא מברך את יוסף ואת בניו. כן, זה סיפור שלם, כאן הוא מדבר על רחל אמנו, שהוא קבר אותה בדרך אפרת. פסוק, בפרק מ"ח, פסוק י"ד, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, מלשון חוכמה. כן? שכל. כלומר, אך כמינון נידוני, אומר המתרגם, סיכל את ידיו כמנשה הבכור. זאת אומרת, בכוונה, יעקב משלב את הידיים, מברך את אפרים כאילו שהוא הבכור, אף על פי שמנשה הוא הבכור. מה החוכמה בזה? יש פה דבר עמוק ביותר. יוסף לא רצה את זה, נכון? פסוק י"ח, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה פה הדיון עם מנשה הבכור או אפרים הבכור? מעניין שכל פעם במשפחת האבות השאלה הזאת חוזרת על עצמה. שאברהם רצה לקדם את ישמעאל יותר מיצחק, והקדוש ברוך הוא הכריע לטובת יצחק. יצחק רצה את עשיו יותר מיעקב, והקדוש ברוך הוא סידר שיעקב יהיה הבכור. יעקב רצה את יוסף מכל אחיו, ובאמת יהודה הבכור. ואחר כך יוסף בעצמו רוצה את מנשה יותר מאפרים, ויעקב מתקן אותו. כלומר, זה כנראה משהו קבוע במשפחת האבות, לרצות את הבן, כלומר להעדיף את הבן שדומה לאב, והתיקון הוא להעדיף את הבן ששונה מן האב. כן? מדוע אברהם אוהב את ישמעאל? כי ישמעאל דומה לו מידת החסד, מה שאין כן יצחק מידת הדין. זה לא מסתדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אחד של מידת הדין, לא של מידת החסד, כדי לאחד את המידות. מה? מה אני אמרתי? מה שאמרת, נכון? סימן ששמעת טוב. עכשיו, יצחק רצה את עשיו יותר, מפני מה? כי עשיו היה לו מידת הדין, כמוהו. מה שאין כן יעקב, מידת הרחמים, זה לא בדיוק מתאים לאופי של יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, צריך לאחד את המידות, לכן מידת הדין תמשיך דרך מידת הרחמים. יעקב אוהב את יוסף, כי יוסף דומה לו. אלה תולדות יעקב יוסף, אומר רש"י, כל שהרע ליעקב, הרע ליוסף. ולכן התיקון הוא להעדיף את יהודה. עכשיו, בין מנשה ואפרים כנראה קורה אותו סיפור. מנשה נקרא על שם, למה מנשה? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אפרים, נפרני אלוהים בארץ עוני. אז מתוך מה אתה פורה בארץ עונייך? מתוך הניתוך מבית אבא. כן, כלומר, נתקתי מבית אבא, ואחר כך נפרני אלוהים. יעקב רוצה לתקן את זה. זאת הייתה הרי המחשבה הראשונה של יוסף. אבל בסופו של דבר אי אפשר ליוסף להצליח מתוך השכחה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אומר לו גם יעקב, ליוסף. יעקב, הקדוש ברוך הוא על ידי יעקב, אומר ליוסף, אין דבר כזה. אתה מוכרח לפרוט, להצליח, מתוך הקישור לבית יעקב, ולא מתוך הניתוק מבית יעקב. ואז יוצא שעכשיו, מה תפקידו של מנשה? לתקן את השכחה. כלומר, מנשה אחראי על שאלת, על בעיית הזיכרון. לכן כששבט גד וראובן רצו לשבת בעבר הירדן המזרחי, צירף להם משה חצי שבט מנשה, כדי שלא ישכחו את שייכותם לשבטים של עבר הירדן המערבי. כן? זה בעצם התיקון שעושה יעקב. ובזה הוא שולל את האבאמינה של יוסף להתנתק מבית אבי. כן? אפרים קודם למנשה. אבל יש פה עוד דבר. מה עושה אפרים? תסתכלו בפסוק י"ט, וגם הוא יוגדל, ואולם אחיו הקטון, כלומר אפרים, יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה זאת אומרת, זרעו יהיה מלוא הגויים? למה בכלל צריך להפוך את אפרים ואת מנשה לשבטים? מספיק לנו 12 שבטים, למה צריך שבט 13? למה צריך שבט 13? כן, כדי לכלול את הגויים בתוך עם ישראל. מי היה אמור לעשות את התפקיד הזה? דינה, כן? אתה רואה, אנשים פה שהיו בשיעורים כבר זוכים. כן. דינה, בת יעקב, הייתה צריכה להקים את השבט ה-13 עם אומות העולם, כדי להביא את צד ההשפעה של אומות העולם בישראל, וזה נכשל. אבל בכל זאת, מהסיפור שלה עם שכם יצא משהו, נכון? מי יצא? אסנת בת פוטיפרה, שהיא האימא של אפרים ומנשה. זאת אומרת, בתוך משפחת יוסף, המגמה הזאת של תוספת שבט 13 בשביל היסוד האוניברסלי, זה נשאר. וזה מתגלה דרך אפרים. לכן אמר, אפרים בעמים הוא יתגולל. אוקיי? מנשה זה מסוכן מדי שיעסוק בזה, אז שולחים את אפרים לעשות את זה. ברור? כלומר, בעצם אפרים יוצא לפי זה, הוא הנכד של שכם בן חמור. והוא ממלא את התפקיד ששכם לא הצליח למלא. וזרעו יהיה מלוא הגויים, הוא ממלא את החיסרון הזה. כן. זה 12 שהם 13, זה תמיד ככה. כן. כן. זה בדיוק זה. היה צריך להיות כתוב, ויקרא או לבנו או ליוסף. ויקרא לבנו ליוסף זה מיותר, אחד מהם. לכן זה כאילו שהיה כתוב, ויקרא ליוסף, ואחר כך כאילו הוסיפו, תדע, עם וי כזה מעל השורה, לבנו. כן? ויקרא. בדיוק. עכשיו, לא, כי בהתחלה אתה אומר, ויקרא לי יוסף. אז תחשוב שיוסף הוא אלוה, לא, הוא רק בנו. לכן, ויקרא לבנו. אבל הוא ממשיר, משאיר עם תל יוסף הזה. יש אגב פה איזה רמז יפה לגמטריה עם הכולל. ידוע שכשעושים גמטריות, אז לפעמים חסר אחד, מסתדרים, נכון? אומרים, אם הכולל יוצא טוב, נכון? למשל, אגוז בגמטריה חטא, כך כתוב הפוסקים, נכון? לא, למה לא אוכלים אגוזים בראש השנה? כי אגוז גמטריה חטא. יש בעיה, שחטא זה בגמטריה 18, ואגוז בגמטריה 17. אז אם הכולל זה יוצא 18, כך וכך אומרים. מה? הכולל, כמובן שאתה כולל גם את המילה עצמה בתור אחד. כן? כך זה הטריק הידוע. כן, הבעיה, האם זה אמיתי או זה לא אמיתי? הדברים מפורשים בפרשתנו שזה אמיתי. תסתכלו לרגע אחד בפסוק כן, בפסוק ה' ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרים עלי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אפרים ומנשה זה גמטריה ראובן ושמעון עם הכולל. ברור, כי הרי אפרים ומנשה הם כראובן ושמעון, אבל צריך בכל זאת יסוד מאחד, שהוא יוסף. וכן, מכאן ראייה שהגימטריה עם הכולל זה דבר אמיתי. רצה להגיד משהו.
אני
אשאל,
אמרת
שהיה
צריך להיות
שם
מלך שהוא יהיה מלך יוסף.
כן. יש בזה בעיה. כן, בספר דברי הימים יש פסוק מאוד לא ברור. יש פה תנא? כן, תודה. בספר דברי הימים יש פסוק שאם אתה מצליח להסביר אותו, אתה מקבל 50 שקל. נאמר ככה. יכול להיות שהוא יודע להסביר. נאמר, זה בדברי הימים א', פסוק לא, זה פרק ה' פסוק ג' לא, פרק ה' פסוק א' ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה כי יהודה גבר באחד ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. מיד אחרי זה בני ראובן בכור ישראל. אז אם הבנת משהו, מי הבכור לפי הפסוקים האלה? לא יודע. לא ברור, זה ראובן, זה יוסף וזה יהודה, לא ברור. בסדר. הרווחתי 50 שקל. טוב. כן. מה? טוב, הלאה. עכשיו, כן. דרך יוסף הבכורה מגיעה ליהודה. איך? טוב, עכשיו לא, זה לא בשביל אופי. עכשיו בסוף הסיפור יש כאן ברכות שיעקב מבטיח לבניו. והשאלה, מה התוכן של הברכות האלה, כן? ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ויגידה לכם את אשר יקרא באחרית הימים. ואז הוא מתחיל לספר להם סיפורים שיריים מאוד יפים, הברכה של השבטים. כן? כל פרק מ"ט זה ברכת יעקב את השבטים. מה הוא רוצה לומר בברכות האלה? יש פה הרבה פירושים. הפירוש הנראה יותר קרוב אל הפשט זה פירושו של רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל הסביר שכוונתו של יעקב הייתה להסביר לבניו מי מכל השבטים ראוי למלכות. כי באמת יש ויכוח. יעקב נפטר מן העולם, והשאלה למי תועבר ההנהגה המדינית. הרי היה ויכוח, יוסף מצד אחד, יהודה מצד אחר, ראובן גם הוא מועמד. לכן יש צורך בנאום ארוך של יעקב שיסביר להם מדוע דווקא יהודה ולא מישהו אחר. זהו התוכן של 12 הברכות שאנחנו נלמד. יש גם בעיה נוספת, מה זה ההאספות הזאת? יש פה איזו הדגשה. ויאמר, האספו ואגידה לכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. מה הצורך של ההיקבצות והשמיעה? שתי השאלות האלה, מה תוכן הברכות, ומדוע צריך לקבץ את בית ישראל בשעת מותו של יעקב, שתי השאלות האלה יהיו הנושא בעזרת השם של השיעור בשבוע הבא. ובעזרת השם השיעור בשבוע הבא יהיה השיעור האחרון בספר בראשית, ואחר כך אנחנו בעזרת השם נעבור לסדרה של שיעורים בנושא התפילה.